קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
במסגרת השיעורים השנה עסקנו בספרות של שאלות ותשובות של מאה העשרים. בכל שיעור הקדמנו כמה פרטים בקשר לכותב השוטים, ועיקר הזמן הקדשנו לדבר על כמה וכמה שוטים שנתפסו. היום, יום השיבה למורינו ורבינו, ראש הישיבה, הרב יהודה עמיטל, החלטתי לשנות קצת מהתכנון הרגיל, אבל עדיין לדבר על שוטים. אמנם הרב עמיטל לא כתב ספר של שוטים, אולי ספר כזה עוד יהיה, בינתיים אין. בכל זאת, רציתי היום לדבר על פסקי הלכה ושוטים שישנם, שאני מכיר, מהרב עמיטל. אין מטרתי עכשיו להספיד אותו, וכמו שאני עשיתי כל השנה, אני רק אזכיר את הפרטים המפורסמים, הידועים, וכל אחד שרוצה בוודאי יוכל להרחיב כהנה וכהנה. הרב יהודה קליין נולד ב-1924 בגימול תמוז, בגרוסוורדים. הוא היה שם גר, פעם סיפר לי שהדיין וייס, הרבי שהיה מפורסם במנצ'סטר רוב, מנצ'סטר דיין, שאחר כך היה בעדה החרדית בירושלים, היה שכן שלו באותו בניין. בצעירותו הוא למד אצל רב שהוא קרא לו רבו המובהק, בישיבות המפורסמות הגדולות לא הגיע, עד שעבר את השואה, ועל זה גם כן הסיפורים ידועים, כשהגיע לארץ, רצה ללמוד בישיבת חברון. גם התגייס לצבא, לחם במלחמת העצמאות, לימים לימד בישיבת הדרום, אחר כך, מפעל חייו, הקים ראש ישיבת הר עציון בגוש עציון, מיד אחרי מלחמת ששת ימים. כמה וכמה ספרים הוא חיבר, כמה מהם בעיקר שיחות וענייני מחשבה, ספר אחד בלמדנות, ספר רסיסי טל, הרב יואל עמיטל, שיבדל לחיים טובים בנו של מורינו ורבינו, הזכיר שהכרך השני כמעט מוכן, וידפיסו את החלק השני של רסיסי טל. אבל אמרתי שאלות ותשובות, ספר כזה אינו בנמצא. נדבר על שאלות ותשובות שהופיעו בביטאון התורני של ישיבת הר עציון בשנים הראשונות. הרעיון להוציא חוברות מהישיבה, אלון שבות, כבר הגענו ליותר מ-150 גיליונות כאלה, ובשנים הראשונות הרב מיטל היה משיב תשובות בעיקר לחיילים. אז יש לנו יותר מעשרות תשובות שהודפסו באלון שבות. חוץ מזה, הרב עמיטל היה מוכר כפוסק, ואם יישאר לי זמן אני רוצה לדבר על פסקי הלכה שנאמרו לי בעל פה. נתחיל בשאלה שהייתה עולה על שולחן מלאכים בכמה וכמה הזדמנויות, מה שמעניין בשבילי שבסוף השאלה הזאת נגע לרב עמיטל עצמו. בחוברת אלון שבות שנה ג' גיליון ב', שאלו את הרב, האם אפשר להביא ספר תורה, לטלטל ספר תורה, לחיילים בשטח. יש איזו תודעה ציבורית שבכלל לא מטלטלים ספר תורה, אלא אם כן יקראו בו שלוש פעמים. רבאון סלוויצ'יק הזכיר לי פעם שמקור כזה, מקור לזה הוא לא יודע מלפני דור ה-20, מלפני מאה ה-20. זה הוזכר בערוך השולחן, אבל מקורות קדומים לכך הוא לא מצא. אבל אנחנו לא נדון בכלל בעניין הזה של שלוש פעמים, אבל הרב עמיטל התחיל בדיון בין המחבר לבין הרמה, בסימן קופלמדי באורח חיים. המחבר פוסק שבני אדם החבושים בבית האסורים אין מביאים אצלם ספר תורה, אפילו בראש השנה ויום כיפור. אומר הרמה, זה דווקא הם מביאים אותו, את הספר, בשעת הקריאה. אבל אם יש ספר תורה מוכן לפני כן, יום, יומיים, מותר. ואם הוא אדם חשוב, מותר בכל עניין. יש מקום לעמוד על דעת הרמה. למה באמת לא מביאים ספר תורה? אז המשנה ברורה מביא שבכלל חולקים על הרמה, שהרי אותם אנשים הם אנוסים. בירושלמי, מובא שם בביור הלכה, מביא את הדין שקרה ביום הכיפורים, שחזן הכנסת היה לוקח את הספר תורה, ונותן אותו לראש הכנסת, והוא נותן אותו לסגן, והסגן נתן אותו לכהן גדול, שהיה צריך לקרוא ביום כיפור. אז הירושלמי שם שואל, האם מן הכבוד להביא ספר תורה, לטלטל ספר תורה, עדיף שאותם אנשים יגיעו לספר תורה בעצמם? אומרת הגמרא שם, הם היו אנשים מיוחדים, בני אדם גדולים בתורה, ולכן זה נחשב כבוד. כמובן, המצב שם הוא שיש ברירה בידי האנשים. הם יכולים ללכת לספר תורה או להביא את הספר תורה. במקום כזה, יש מקום להגיד שזה לא נחשב כבוד לספר תורה כשמטלטלים את הספר תורה. אבל במקום שאי אפשר לאותם אנשים להגיע, למשל אנשים חולים, הם אנוסים, ויש סיבה להתיר את הדבר הזה. גם כן, ייתכן שיש הבדל אם הספר תורה מתטלטל בצורה מכובדת. יש שם ארון, ארון מיוחד לכך, או שסתם מביאים את הספר תורה, והיום בהרבה מקרים עוצים את הספר תורה בתלית, וזה לא נראה הכי מכובד. אבל כשיש ארון שעומד להתרטל, אולי זה יותר מכובד. הרב עמיטל הזכיר שרב צבי פסח פרנק העיר שהירושלמי מדבר על קריאת התורה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אין חיוב קריאת התורה על הציבור, החיוב הוא רק על היחיד, על הכהן גדול. אז כשיש חיוב על הציבור לקרוא, אולי המצב משתנה. בכלל, בזמן שכתוב אנשים חבושים בבית האסורים, בכמה אנשים מדובר? האם מדובר בעשרה אנשים שחייבים בקריאה? גם על זה יש דיון במשנה הברורה. ולכן יש סיבות גדולות וחשובות להתיר, להביא ספר תורה, במיוחד אם זה נמצא בארון, במיוחד אם מביאים אותו יום או יומיים לפני הקריאה. וגם הרמה אומר שכל האיסור לא נאמר באדם חשוב. אומר הרב עמיטל, ציבור של חיילים שעוסקים בשמירה, שעוסקים בביטחון, שתפקידם לשרת את העם ואת הארץ. הרי זה בוודאי לא שונה מאדם חשוב. הרי ציבור שלם בוודאי נחשב לכל הפחות כאדם אחד חשוב. להלכה פסק הרב שבעיקר מסתמכים לביור ההלכה שיש היתר להביא לציבור שלא יכול ללכת לספר תורה. אבל יש עוד סניפים שהזכרנו שבוודאי מותר בתנאים צבאיים להביא ספר תורה. אומר הרב במאמר בסוף שכדאי לחשוב להדר באמת להביאו לפני התפילה, לא בשעת התפילה, אבל להביא אותו בארון וכו'. השאלה הזאת בשבילי הייתה פיקנטית. לפני כמה חודשים הרב עמיטל בעצמו היה באלון שבות בביתו של חתנו. היה קשה לו מבחינה פיזית, היה כבר סבל ממחלה, ולא יכול להתפלל, לעזוב את הבית, ללכת להתפלל בבית הכנסת. יום אחד בשבת, בפסח, אני הגעתי אליו ולהתפלל במניין שלו בבית הפרטי של חתנו. ושם כמובן היה ספר תורה, אפילו זכיתי לקרוא פרשת השבוע מתוך הספר הזה, ובוודאי במצב כזה הרב מיטל חשב מותר להביא ספר תורה. יש לזכור שהספר תורה היה מונח בארון, הביא אותו כמה ימים לפני כן, ואני יכול להוסיף בסוף, הרי הרמה מקל לאדם חשוב. הרב מיטל החשיב את ציבור החיילים כציבור חשוב שדומה לאדם חשוב, ולא צריכים הסברים יותר איך מותר להביא את הספר תורה לכבודו של הרב עמיטה. שאלה שנייה, שגם כן נדנה הרבה בספרות האחרונים, ואפילו הזכרנו אותה השנה מגדולי האחרונים של המאה ה-20, בקשר לצירוף של מחלל שבת למניין. ויש לשים לב, כמובן שבתנאי צבא קורה הרבה פעמים שחיילים רוצים לארגן מניין, אבל לא מצליחים לגייס 10 דתיים, והרבה פעמים יש חייל אחד, שניים, שמוכנים להצטרף למניין לעשות טובה לאותם אנשים שרוצים לעשות מניין. הרב מיטל קודם כל דן בשאלה שיש הבדל בין מחלל שבת בפרסיה לבין מחלל שבת בצנעה. מחלל שבת בצנעה אינו נחשב כמומר ולא הוציאו אותו מהמסגרת הרגילה של עם ישראל. אבל לכאורה אותם החיילים הם מחללי שבת בפרסיה. הרב עמיטל הציע חידוש מפתיע. מה קורה עם אנשים שמחלי שבת בפרסיה, אבל הם יתביישו בפני מישהו לחלל שבת? הרבה הרבה מסופר על דברים כאלה. הלוחמים, האסירים, שהיו קשורים מאוד לרב אריה לוין, מסופר עליהם כשהוא היה בשבת והם היו תוך כדי עישון סיגריה, הם היו מחבים את הסיגריה בדרך משונה ביותר, בדרך שהוא לא ירגיש בה, בדרך שאפילו הייתה בשבילם קשה מאוד. אבל הם התביישו להיראות בפני רב אריה כמחללי שבת. אומר הרב מיטל, אחד כזה יש מקום לדון בכלל למוניקה מחלל שבת בפרסיה. והוא מניח שכל אחד ואחד, או לכל הפחות הרוב המכריע, אינו מוכן לחלל שבת בפני כל אחד ואחד. יבוא רב חשוב, יבוא בן אדם שהם מכבדים אותו מאוד, הם לא יחללו שבת, ואז הרמיטל דן, האם זה נקרא מחלל שבת בפרסיה? אמנם הוא הביא דעה של הדת תורה של המרשדם, שמחמיר בזה, ואמר שזה חידוש יותר מדי גדול, אך הביא פוסקים אחרים, צמח צדק שציטט מקורות אחרים, שהקל ואמר זה לא נחשב מחלל שבת בפרסיה. כמובן, הרב מיטל הזכיר את המקורות היותר מפורסמים, את החזון איש בלכות שחיטה, שמדבר על ימינו, שבן אדם הוא נחשב תינוק שנשבע, בגלל שאנחנו לא יודעים איך להטיף מוסר, לא יודעים איך להוכיח אנשים היום. לכן, במצב של ימינו, החזון איש כבר פסק שאין אנשים אלה נחשבים מומרים אלא תינוקות שנשבו. וכולם מכירים את התשובה שהזכרנו השנה של המלמד לאיל של רב דוד צבי הופמן, שכבר דיבר על התינוקות שנשבו בזמנו והביא מהארוך לנר בתשובות שלו. יש עוד סניפים להקל, תינוקות שנשבו. הרב עמיטל אבל ירד לשורש הדברים ביתר דיוק. מה מקור לכך בכלל שמחלל שבת בפרסיה פסול לעדות? אמנם זה כתוב בפרי מגדים, אבל הוא דן בזה על פי הגמרא בפשטות שאומרת, אכן אף על פי שחטא ישראל הוא. לאיזה עניינים נחשב אכן כישראל? הרי כתוב בגמרא בסנהדרין באותו עמוד שאכן הוא נקרא ישראל, אף על פי שחטא, כתוב שהוא עבר על כל חמישה חומשי תורה. אומרת הגמרא, איזה עבירה חמורה מאוד הוא עבר. אומרת הגמרא, פשיטה, הרי הוא עבר על הכל. אז מה אתה צריך לייחד לי איזה עבירה מיוחדת שהוא עבר? ואף על פי כן, כתוב שאכן, אף על פי שחטא הוא ישראל. והרב מיטל צירף לזה דעת הרמב״ם. בסוף מאמר קידוש השם, שהרמב״ם דיבר על אותם האנשים שהיו אנוסים ולא קיימו מצוות קידוש השם. ובכל זאת, הרמב״ם כותב דברי עידוד ומסביר להם שהם יכולים להיכנס לבית הכנסת וכו'. הרב עמיטל בוודאי ידע שהדברים האלה של הרמב״ם הם נכתבו כמאמר של עידוד לאותם אנשים. ויש שאלה גדולה כמה שהרמב״ם באמת התכוון לדברים האלה. למרות זה, הרב עמיטל הביא את זה כסניף נוסף להתיר, ובכוחו הגדול הרב עמיטל פסק שחיילים בצבא יכולים לצרף אנשים שהם נקראים מחלי שבת, אבל אולי הם לא מחלי שבת בפרסיה, אולי עם תינוקות שנשבו, ולכן הוא אמר לצרף אותם. הוא גם אמר הערה חשובה, שלא נרחיק אותם. בוא נשתדל לקרב אותם כמה שאפשר. ברגע שאתה תגיד לו שאתה לא תקבל אותו למניין, לא תצרף אותו למניין, כמובן יש תוצאות שעלולות להיות חמורות במיוחד. שאלה אחרת ששאלו את הרב, בשנה ד' לאלון שפות גיליון ו', ונדמה לי, לפי איך שהבנתי, השאלה הופנתה לרב עמיטל על ידי בנו, הרב יואר. והשאלה הייתה בחדר שישנם גם חיילים דתיים וגם חיילים חילוניים. בשבת היה קר, ויש שם תנור חימום. החיילים הדתיים כמובן העדיפו לא להדליק את התנור, את החיילים החילוניים רצו להתחמם, והדליקו, הפעילו את החימום. והשאלה הייתה, אם מותר לדתי ליהנות מהחום, האם הוא צריך לעזוב את הביתן או את החדר, כדי לא ליהנות ממעשה חילול שבת? הרב יואל הסתפק בכלל אם זה נקרא מעשה שבת. שהרי הוא מתחמם מהאוויר. האם אפשר לדבר על זה כמעשה שבת? בזה הרב מיטל נטה להחמיר, ואמר שזה כן נהנה ממעשה שבת, אבל הוא אומר שבאמת, גם כשנעשה במזיד, אז יהיה אסור, אפילו אם לא נקרא לזה בדיוק מעשה שבת, אבל אסור ליהנות ממלאכה שנעשית על ידי יהודי במזיד בשבת. אבל הרב מיטל חיפש היתר מכיוון אחר. הוא הביא מקורות שלא צריכים לעזוב את הבית בגלל זה. אם יהודי נמצא במקום מסוים, נניח שאתה מתארח אצל מחלל שבת, נכנסת אליו, והוא הדליק לך את החימום, אז יש לך בעיה. אבל כשאתה נמצא בתוך הבית שלך, הרב המיטל הביא מקורות, שלא מטריחים את היהודי לעזוב את ביתו בשבת בגלל הסיבה הזאת. עכשיו צריכים לשאול, מה זה נקרא בית? הרי אם אתה תיכנס אליי הביתה, ואתה חילוני יחלל שבת בבית שלי, אוקיי, אני מתחיל להבין שלא מטריחים אותי לעזוב את הבית. כאן הרי זה בסיס צבאי. הרב מיטל הביא שהפוסקים האחרונים הזכירו שמלון זה כמו בית. מלון שבן אדם מתארח רק בגלל שכר זה בית. אז הרב אמר שגם בירושלמי פריקו כתבי כתוב שאין מטריחים על אדם לצאת מביתו, והבית הזה הוא גם בית איפה שהחיילים גרים. הוא אמר כמובן שמותר להישאר בבית, אבל לא להתקרב לתנור, ולא להיכנס לחדר שזה לא החדר שלך כדי להתחמם. אבל הוא אמר שאין חילוק גם בין יהודי לגוי. אולי הירושלמי דיבר על מלאכה שנעשית על ידי גוי לצורך היהודים, אבל הוא אומר לו, הוא הביא מאורך השולחן, שמתיר מדברי אורך השולחן, הרב מיטל הסיק שאפשר להתיר גם בזמן שישראל עשה במזיד, הדליק את התנור. והוא הוסיף סברה להסביר. כלומר, זה נקרא הנאה באה לאדם בעל כוחו. כמובן, יש סוגיה על כך במסכת פסחים. בן אדם שאינו מעוניין לקבל את ההנאה הזאת, אבל הוא נאלץ, הוא עובר במקום שעל כוחנו הוא מקבל את ההנאה שאותו המקום. והגמרא מדברת כמובן שבמקום שאין דרך אחרת, זה לא נוח לו לעבור במקום אחר, ולכן הנאה באה לו לאדם בעל כוחו, יש מקום להתיר את זה. ולכן למעשה הרב מיטל התיר בכוח דהתירה שלו להישאר בתוך הביתן וליהנות מהחימום של החיילים, כמובן של החיילים החילוניים, בתנאי כמובן לא להתקרב לתנור. עוד תשובה הייתה בקשר לקריאת המגילה בערב פורים, מה שאנחנו קוראים תענית אסתר, מאחרי פלג המנחה. התשובה הזאת הופיעה בשנה ה' גיליון חף א' של אלון שבות. השואל כתב לרב מיטל שהוא זכר שעושים את זה, והוא לא ראה בעיה גדולה, אבל במקרה הוא הגיע לספר חיי אדם, וחיי אדם כותב מי שקרא את המגילה לפני צאת וקרבים, לא יצא, והוא מסתמך על דברי הפרי חדש והגאון מבילנה. ולכן הוא רצה לדעת אם אפשר להקל, הרי הוא זכר שיש הקלו בזה, אבל הוא מצא את החיי אדם והוא שאל דעתו של הרב. הרב מיטל השיב לו בעניבות הגדולה שלו, בכבוד הרבנים שהיה בו, כתב שקודם כל בוא נזכור שיש חוברת להדרכה לחיילי צבא שנכתב על ידי הרב הראשי לצהל הגאון רב שלמה גורן. היום כמובן יש הרבה ספרים וחוברות שהוציאו הדרכה הלכתית לחיילים. באותם הימים אני מתאר לעצמי שכמעט שלא היה שום דבר. את החוברת הזאת של הרב גורן אישית אני לא מכיר, אבל יש לראות שהרב מיטל כתב, שהרי קודם כל הרב גורן הוא רב הראשי של צהל, והוא המר הדאטרה של צהל, והוא פסק להתיר. אז מה הבעיה שלך? הוא אומר, קודם כל אתה פוסק לפי המר הדאטרה הרב גורן. לגופו של עניין, הרב מיטל הביא דעתו של המחבר שמתיר, והוויכוח הוא שהרי אפשר לקרוא קריאת שמע באותו זמן, אחרי פלג המנחה, אנחנו פוסקים שאפשר לקרוא קריאת שמע. הפרי חדש אומר שקריאת שמע אינו תלוי דווקא בדין לילה. הקריאת שמע תלוי בדין של בשוך בחבקומך. אז אולי בדיעבד אני יכול להקדים את הזמן. אבל בקריאת המגילה בלילה, הרי יש דין של לילה. מאיפה אני יודע שיש דין של לילה? הגמרא במגילה דף ד' מביאה את המקור שצריכים לקרוא את המגילה פעמיים, בגלל שכתוב ביומם אקרא ולא תענה, ולילה לא דומיה לי. אז כאן כתוב מפורש לילה. כאן יוצא דבר מעניין, שקריאת שמע שהיא דאורייתא, אולי אפשר להקל לקרוא יותר מוקדם, אבל קריאת מגילה שהיא דווקא דין דרבנן, אוקיי, אולי זה דין מדברי סופרים שקצת יותר חמור מסתם דרבנן, אבל אולי אפשר להתיר לקרוא, אולי בקריאת מגילה הפרי חדש מחמיר, ואומר זה שונה מקריאת שמע. בקריאת שמע אני יכול להקל, ובמגילה אני מחמיר. אבל יש דעה שמתירה, כמו ששם שאפשר לקרוא קריאת שמע אפשר לקרוא את המגילה. והרב מיטל מוסיף. הרי אנחנו הכרנו לבני הכפרים, שהם יכולים לקרוא ביהודה א', י"ב, י"ג וכו'. אז האם אפשר לבוא להגיד שאני לא יכול להקל בי"ג אחרי פלג המנחה, בזמן שיש צורך לכך? אמנם הדיון שהרב העלה, זה שהוא חשב בפשטות שאפשר להקל בקריאת המגילה. שאלה הייתה גם כן, אם אפשר להקל גם בברכות. ובזה הוא אמר שקודם כל הרב גורן לא חילק בין עם ברכות בלי ברכות, משמע מדבריו שבוודאי אפשר לקרוא את המגילה ואפשר לברך, ולכן הוא אמר שבוודאי יש מקום להתיר. אבל הוא הזכיר שצריכים להקפיד באותו יום להתפלל מנחה לפני הפלג, והוא גם אמר שצריכים לזכור שמדובר בשעת הדחק. והוא אמר, מה כאן נקראת שעת הדחק? חיילים העוסקים בלילה בתפקידים ביטחוניים, יש סיבה מיוחדת להתיר להם לקרוא את המגילה בזמן שהם צריכים אחרי פלג המנחה, כדי לשמור על עם ישראל, כדי לדאוג לביטחון של החיילים. וכך היה דרכו להקל בכמה שאפשר לשאלות שהופיעו בעלון שפות. אבל אני רוצה להוסיף נימה אישית. זה כמה שנים שאני מכהן כרבה של מחנה קיץ של בני עקיבא בחוץ לארץ, מחנה מושבה. טבע הדברים הוא שיש שני חודשים כל שנה שיש מחנה. ואני נמצא שם חודש אחד, ורב אחר נמצא שם חודש שני. הרבה פעמים כדרכה של תורה, רב אחד אומר בכור ורב אחד אומר בכור. והערתי שלא ייתכן שיווצר מצב שחודש אחד יתנהגו כך וחודש שני יתנהגו כך. אז בואו נסכם בין הרבנים, בין הצוות, בין ההנהלה, שברוב השאלות שמתעוררות במחנה, נכריע לפי פסק אחד, נכתוב חוברת, מה המדיניות של המחנה. כמובן היו צריכים להחליט מי יכריע, מי יפסוק. וכולם הסכימו שנלך לרב עמיטל, ונפרוס בפניו הרבה הרבה שאלות שקשורות למחנה, ועל פיו יושק כל דבר. מה שהרב מיטל יכריע, כך יפסוק המחנה, וכך נהגנו. והייתי רוצה להזכיר לכל הפחות שני דברים שהוא אמר. אחד מהם הפתיע אותי לגמרי. שאלנו אותו, אם יש עירוב במחנה, כמובן, המחנה אינו דינו כרשות הרבים. בוודאי דינו כחמולית. והקמנו שם עירוב כדת וכדין. אבל, בגלל תנאי מזג האוויר ובגלל סיבות אחרות, יש פעמים שמצאנו שהעירוב, העירוב נקרא. שאלנו אותו מה יקרה אם העירוב יקרה בשבת. האם מותר לנו להגיד לשרת הנוכרי שעובד ליד המחנה, האם מותר להגיד לו לתקן את העירוב, ואולי גם עצם התיקון יהיה על ידי חילול שבת דאורייתא? האם אמירה לנוכרי במצב כזה מותרת לצורך ציבור, לצורך רבים? אני לא הופתעתי למצוא היתר לדבר הזה. הרי המחנה הוא גדול מאוד, לא כל אנשים בקיאים בלכות טלטול בשבת, זה יציל הרבה אנשים מחילול שבת בשוגג, ולכן חשבתי יש מקום להתיר אמירה לנוכרי במקום כזה. ואכן הרב מיטל כך פסק. אבל הוא הוסיף דבר שהפתיע אותי לגמרי. הוא אמר, ואם במצב המיוחד הזה, במחנה של בני עקיבא, וצריכים להבין מהנוער ומהחניכים וכו', אז הוא אמר, ואם לא ניתן לתקן את העירוב, גם אפשר להמשיך לטלטל בשבת בלי עירוב. כששאלתי אותו, מורנו, בסדר, קיבלנו, הסכמנו שנקבל את פסקים של הרב, אבל מותר לשאול על סמך מה? הרי לכאורה זה נגד ההיגיון? אז הוא במבית שלו, בשובה ונחת, הוא הלך לספרייה היפה, האסתטית שהייתה לו, שיש בבית, והוא שלף ספר שוטים שמעולם לא פתחתי, כמעט שלא הכרתי, ספר של רב שלמה קוגר, האלף לך שלמה, והוא מוצא שם תקדים שהרב שלמה קוגר כך פסק הלכה למעשה. הרב מיטל, כמו שאלות אחרות שהפניתי לו באותם הימים, לא אמר שהדברים יכולים להיפסק לכלל ישראל. בתנאי המחנה, בתנאים שהוא היה רגיש וער להם במחנה, הוא הקל בשאלה הזאת על פי על סמך התשובה של רב שלמה קלוגר. כך הייתה גדולתו של מורנו ורבינו, הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה.